הגענו לדף פ"א עמוד ב', שתי שורות מלמטה. למדנו בדף הקודם שאם אישה אסרה על עצמה נעת תשמיש, אז לא נקרא נדר שיש בו עינוי נפש, והעמדנו את הברייתא הזאת כרבי יוסי. עכשיו יוסי אומר, גם מניעת קישוט ורחיצה לא נחשב עינוי נפש, אותו דבר גם מניעת תשמיש המיטה, אלא רק דברים שבינו לבינה. אז הגמרא שואלת, באמיני רב מרב נחמן, נדר שעושה אישה על עצמה מתשמיש המיטה, לפי חכמים רבנן, האם עינוי נפש הוא או רק דברים בינו לבינה? מה החכמים אומרים על זה? האם מניעת תשמיש המיטה נחשב עינוי נפש או רק דברים שבינו לבינה? עמד הרב נחמן תניתו, למדו בעצם אפשר לקבל תשובה מהמשנה בדף צדי. במקרה שאישה אומרת נטולה אני מן היהודים, כלומר אוסרת על עצמה הנעת תשמיש על כל ישראל, שזה כולל בעלה. המשנה אומרת, הבעל יכול להפר חלקו, ואחרי זה משמשתו, אחרי זה הנדר מופר לגבי החלק שלו, אבל תהיה נטולה מן היהודים. היא תהיה אסורה בתשמיש על כל ישראל. מה זה אומר? אם יגרש אותה, תהיה אסורה להינשא מישהו אחר. עכשיו, היא אמרת, נדר עינוי נפש, ואם אתה אומר שלפי חכמים, שמונה תשמיש מיטה, זה נקרא עינוי נפש, המה תהיה נטולה מן היהודים? למה היא אסורה כל שאר היהודים אחרי שיגרש אותה? הרי לכאורה הפרת נדר שיש בו עינוי נפש מועילה בין לבעל עצמו ובין לאחרים. שמע מינה, אם אתה לומד מזה שמניעת תשמיש המיטה, זה נקרא דברים שבינו לבין האביין, לכן הבעל לא יכול להפר אלא לעצמו ולא לאחרים. אבל רב דוחה את הראיה של רב נחמן, עומד מן הרבנן, תיבאי לך משום דנטולה מן היהודים, אתה מקשה בעצם, אתה מקשה או מנסה לתרץ או מנסה להבין את דברי הרבנן בגלל המשנה שנאמר נטולה מן היהודים. לא רבנן שאלו את המשנה הזאת, רבי יוסי קטן אלה, רבי יוסי שאלה את המשנה הזאת, דם הרב הונה, כולי פיקין, רבי יוסי, כל המשנה בפרק שלנו שנשנו סתם בלי הזכרת שם של טענה, זה דעת רבי יוסי. ממה, מאיפה הוא לומד את זה? כיוון דקטן, אם כיוון שאומר את המשנה בתחילת הפרק, רבי יוסי אומר, אין אלו נדרי נוי נפש, זה כמו שכתוב בתחילת הפרק, לגבי נדרי רחיצה וקישוט, ברור שהמשך אותה משנה הוא מדבר רבי יוסי, אז למה תו, למה צריך שוב לשנות? בסוף המשנה הרי זה יפה דבר רבי יוסי. למה צריך להגיד, אמרנו שנשאל, כשלימדת המשנה בגמרא נשאל, למה צריך להגיד עוד פעם דבר רבי יוסי? שמע מינה, למד אותנו, מכאן מלך רבי יוסי. בעצם מיתור לשונתן, אבל למד אותנו שכל המשנות הסתומות בכל הפרק, עד סוף כל הפרק זה דעת רבי יוסי. אז אם כך בעצם השאלה שלנו, לגבי, האם לפי חכמים מניעת תשמיש המיטה נחשב עינוי נפש או לא, השאלה הזו לא נפשטה. כי המשנה שרצו להביא ראייה, זה בעצם משנה כרבי יוסי, ורבי יוסי אומר שמניעת רחיצה, מניעת קישוט, לא נקרא עינוי נפש, אז גם יכול להגיד, זה גם מניעת תשמיש המיטה. אמר שמואל משמי דלוי, כל נדרים בעל מפר אשתו, חוץ מהנעתי על פלוני, שאינו מפר, אבל הנעת פלוני עליי מפר. כלומר, כל נדרים שיש בהם עינוי נפש, הבעל יכול להפר לאשתו, חוץ מנדר שאומרת, קונם הנעתי על פלוני שאינו מפר, כי אם זה עינוי נפש לאישה הנודרת, אלא יש עינוי נפש לפלוני שמודר הנעה ממנה. קונם הנעתי על פלוני, אני אוסר את הנעה ממני על פלוני. אבל אם אמרה הנעת פלוני עליי, אני אוסרת עליי את הנעה של פלוני, אז זה הבעל יכול להפר. כי למרות שלא אסורה הנעה אלא באדם אחד בלבד, למרות שמדובר רק על אדם אחד, מותרת לכל העולם, יש בזה עינוי נפש. אומרת אם הוא התנן, כאן למדו במשנה, אם אמרה קונם פירות מדינה זו עליי, לא יכול להפר על למה? כי אם תרצה, אפילו מדינה אחרת. כלומר, אפילו פירות במדינה אחת, אנחנו אומרים זה לא נקרא, הוא לא יכול להפר. כי אם תרצה, יכול להביא פירות מדינה אחרת שמותרת בהם. אין בזה ממש, זה לא ממש נדר של עינוי נפש. אז אפילו איסור הנאה מפירות שמדינה שלמה לא נחשב עינוי נפש, ברור שהנאה עם אדם יחיד לא נחשב עינוי נפש. אמר רבי יוסף דקמרה, תביא. לא, באמת המשנה לא עוסק במקרה שהאישה אסרה לגמרי את הפירות אותה מדינה. אלא הכוונה היא אמרה לבעלה, קונם עליי פירות מדינה זו שתביא אתה. לא נאסרה אלא בפירות שיביא בעלה מאותה מדינה. אבל מותרת בפירות של אותה מדינה, מישהו אחר יביא וכולי. הגמרא מנסה להקשות מהמשך המשנה, תשמע כתוב, וכן אם אמרה קונם פירות חנווני זה עליי אינו יכול להפר. עכשיו לכאורה אני נדר זה כמו המקרה שאמרנו לפני כן, קונם הנעת פלוני עליי, אף על פי כן אומרת המשנה שזה לא נקרא עינוי נפש, כי היא לא יכול להפר, כי יכול לקנות הפירות מחנווני אחר. זה בדיוק כמו אדם אחד יחיד שהיא עושה את הנעה ממנו, אותו דבר גם מחנווני יחיד. אומרת אם גם פה אפשר להבין, אפשר להסביר את המשנה החנמי, זה כאמרה תביא אתה, האישה אמרה לבעלה, קונם פירות חנווני זה שתביא אתה. פירות מכן, ואני זה שאתה מביא, אבל מישהו אחר יכול להביא לה. אומרת מואב, זה קשה. כתוב המשך המשנה, לא הייתה פרנסתו אלה ממנו. אם לא הייתה פרנסת הבעל אלה ממנו, כלומר, אותו לכן ואני שעדיין ממנו הנאה, אז הרי זה יפה, יכול להפר, כי נקרא עינוי נפש. היא אמרת, זה גם ראה תביעתה, מה יפר? אם אתה אומר שכל הנדר הזה היה רק שהיא אמרה, קונם פירות אלו עליי שתביא אתה, אז למה בעלי יכול להפר? אפילו נדרה מכן ואני קבוע של בעלה, עדיין יש לה תקנה, שמישהו אחר יכול להביא. זה לא בעלה, אלא ברור שהספר עוסק במקרה שלא אמרה, לא אמרה אישה תביעתה, אלא אסרה לגמרי פירות מחנווני זה. אז מתייסף לא מייטי בעל אבי, מכיוון שהסייפה מדבר, אפילו כשלא מביאים הבעל, אז גם רישה אותו דבר דמייטי היא, אלא צריך ליישב את זה במקום אחר. אלא באמת רישה של המשנה עוסקת, אין הוא יכול להפר, הרישה באמת של המשנה הבעל לא יכול להפר, נדע שאשתו שעשרה על עצמה פירות חנבנים, דקמייטי היא, אפילו כשמביאה אותם, כמו שאמרנו בסייפה של המשנה. אלא המשנה שלנו, מה התירוץ לקושיה? כלומר, למרות שאמרנו שאם אוסרת על עצמה חנבנים מדובר על שאף אחד אחר לא יכול להביא, ואם באמת הסייפה אומר, אם פרנסתו רק ממנו, אז יכול להפר, אבל אם לא, אז הוא לא יכול להפר. אז למה כשהיא אוסרת על עצמה הנאה מאדם אחד, חוזד הבעל יכול להפר? אומרת הגמרא, באמת זה לא קושיה. אין קושיה מהורתו של שמואל על משנה. למה? כי המשנה שלנו שנויה בכלל כדעת רבי יוסי, כמו שאמרנו, כל המשניות בפרק זה רבי יוסי. ומתיתי רבי יוסי, דם הרבונה, כולה פרקין רבי יוסי. לפי רבי יוסי, איסור הנאה מחלק מהאנשים, ממקצת בני אדם, עכשיו אכן לא נחשב עינוי נפש, כי אפשר להביא למאדם אחר. לכן, כשעושה לעצמה חנבנים מסוים, או מדינה מסוימת, זה לא נקרא עינוי נפש. עד שדו הנאה מכל העולם, אבל הורתו של שמואל, זה על בסיס דת חכמים רבי יוסי, שאפילו נדר כגון קונה מנת פלוני עליי, זה נאמרה לפי שדת חכמים. לכן, גם אם הוא נודד הנאה מאדם אחד, זה נחשב עינוי נפש, והבעל יכול להפר. והגמרא מחדדת ומגדירה, ומאי, מה שאמר רבי יוסי אני יכול להפר, הכוונה משום עינוי נפש, כמו שאמרנו. אבל מודה רבי יוסי שהוא מפר נדרים שבינו לבינה. כי נדרה, נדר שגורם לבעלה בעצם שיצטרך לתרוח ולהביא פירות מאנשים שלא נאסרה בהם, והוא מקפיד על כך, אז בדברים שבינו לבינה, אם מדובר על דברים שבינו לבינה, אז איך אני יכול להפר? כלומר, מה שהגמרא חידדה עכשיו זה בעצם החילוק בינו לבינה, בין עינוי נפש, בדעת רבי יוסי, זה גם לגבי פירות וחנווני. זה רק מה שאמרנו לפני כן לגבי קישוב ורחיצה ותשמיש המיטה. עוד דין בנדרי עינוי נפש, אמר רבי דאמר שמואל, נדרה משתי כיכרות, נדרה לאסור על עצמה בהנאה משתי כיכרות של לחם, אמרה, קונם שתי כיכרות אלו עליי וכדומה, והמציאות היא שבפועל בכיכר אחת מתענה ואחד אינה מתענה, באחד בעצם היא מתענה כשהיא לא אוכלת, כלומר זה פת טובה, ובעצם יש לה עינוי נפש כשהיא לא אוכלת, ואחרת זה פת גרועה, אז היא לא מצטערת, היא לא מתענה בנפש כשהיא לא אוכלת, אז מה הדין? למרות שאחד מהם אין בו עינוי נפש, מתוך שמפר למתענה, מפר לזו שאינו מתענה. מתוך שהבעל מפר את הנדר ביחס לכיכר שמתענה בהם, והכיכר שמצטער כשהיא לא אוכלת, מפר גם שאינו מתענה. היא נדרה משתיהם בבת אחת, אני חושב כי נדר אחד, לכן הבעל יכול להפר לה, למרות שבאחד מהם אין בזה עינוי נפש, יכול להפר בזה שאין עינוי נפש, וממילא זה הולך על שתיהם. ככה דעת רבי יהודה אמר שמואל. ורב אסי אמר, רב אסי חלק, ואמר לא, רב אסי אמר בשם רבי יוחנן, מפר רק למתענה, ואין מפר לשאינו מתענה. הבעל יכול להפר רק ביחס לכיכר שמתענה על ידה, ולא ביחס לכיכר שהיא לא מתענה. רק לכיכר שמצטערת ממניעת אכילתה. ויש שביאו את הנוסח הזיקה דאמרי בצורה אחרת. באה מיני רב אסי מרבי יוחנן, שרבי אסי שאל את רבי יוחנן, נדרה בשתי כיכרות, אחת מתענה ואחת מתענה, מה הדין, מה הוא? מה להם מפר למתענה ולא מפר לשני מתענה. כלומר, לפי רבי יוחנן המשיך, נשאר בדעתו, פה לא מובא דעת רבי אמר שמואל, שרב אסי שאל את רבי יוחנן, אם היא נדרה בשתי כיכרות, אחת בעצם מצטערת ואחת לא מצטערת, אז אמר רבי יוחנן, הוא יכול להפר לה רק לכיכר שמצטערת ממנה, ולא לא לזה שאינה מצטערת. ורב אסי ממשיך בזה, מקשה לרבי יוחנן ממשנה בנזיר, והגענו לסוף פבית עמוד בית, ונראה את ההמשך בעזרת השם, פעם הבאה, חזק וברוך.